אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר של דמוקרטיה.
כן.
באזורים רבים ברחבי הארץ, ואנחנו רוצים לברך מכאן.
את הזוכים.
לא.
לא?
ממש לברך את הזוכים.
אוקיי, אתם מפסידים?
לא, גם לא.
אז מי את רוצה לברך?
אני רוצה לברך מכאן את כל...
רעייתי והמשפחה וזה.
התושבים במקומות השונים, רוצה תושבי חיפה ותושבי בית שמש ותושבי רחובות. ועוד ועוד שיצאו וממשו את זכותם הטבעית וההיסטורית ואף הדמוקרטית והלכו להצביע.
האמת, לא מעט אנשים.
זה חשוב לי ברמה האישית.
לא מעט אנשים, הופתעתי.
יפה.
סיבוב שני, אתה אומר, די, כמה אפשר להצביע?
כן.
אנשים באו, יפה.
ואתה היית שמח בשמחתו של שמחה יוסיפוב.
אור עקיבא.
יפה. יפה.
איך אני יודע?
רגע, אז בוא נעשה בכלל בחינה של הדבר הזה.
לא, אבל תשאל אותי איך אני יודע.
איך אתה יודע?
לפני כמה שבועות הייתי בדרך מקריאת ביאליק הביתה, ועצרנו לאכול משהו באור עקיבא.
כן.
השלט של יוסיפוב היה מעל המסעדה שאכלנו בה.
אתה ממש נער אחידות מנחושה.
כן.
נכון? חולף זה ו...
תן, תן עוד שמות.
אוקיי, יוני חכימי. אין לך רמז?
משהו באזור פרדס חנה.
טוב.
כן?
יוני חכימי הדיח את הגר פרי יגור מרשות מועצת פרדס חנה, קרקור.
2-2.
כי נמאס להם שזה, מתחרז אחד עם השני.
תן עוד אחד.
אוקיי. נזר אבו עקב.
ידעתי. ידעתי. תן אמריקאי.
מה? מאיזה מקומות זה?
כן.
אבו גוש, ג'אט, כפר קנה או ערערה?
דעתי אף אחד מהם.
ערערה.
טוב.
אוקיי, אחרון. קזה מבראים.
נו, מה אתה ממציא שמות עכשיו?
זה נגיד באבו גוש. בוא נה, מה היה ברשות הערביות? היו...
הרבה. היו הרבה.
טוב, רגע, עוד אחד. זה כיף, לא?
באחד המקומות ראיתי שם איזה 101 אחוזי הצבעה.
יפה.
שזה יפה מאוד.
כל הכבוד.
כמו שאזרחים, כל האזרחים פלוס באו לממש את זכותם.
כפיר סוויסה?
קריית גת.
טוב מאוד. בונה. בן כהן.
בר כהן, מכבי נתניה.
לא, בן כהן ותח הרמז, הוא זכה ביותר מ-90% מהקולות. עד כדי כך שיריבו, רמז דרור שור, או שור, פרש מהמרוץ 3 ימים לפני הסיבוב השני.
באר טוביה.
באר טוביה, יפה מאוד. אני חייב עוד, זה כיף לי מדי.
כן.
אמנון סעד. עכשיו תבטלו את כל המרואיינים של השעה הקרובה.
איזה בקיאות, יהוד.
יפה מאוד.
איזה שליטה.
אוקיי, זה קל, עכשיו נותן לך אחד קל.
שם אני איפול.
יאיר שטבון.
אריאל.
נכון.
וואו.
דוב שפלר.
אפרת.
קלמן, אתה און פייר.
אנשים לא יאמינו שאני לא מול הרשימה, נכון?
תראי לי רק את המחשב שלך. על מה אתה? משחק בבלס. אוקיי. שמואל בוקסר.
נס ציונה.
אני המום. אני המום. שמואל גרינברג.
בית שמש.
מתן דיל.
רחוב, עוד תהיה לנו אותו היום.
אילן ירימי. וואי, 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 וואי.
וואו, הבאת קשה עכשיו.
אילן ירימי, זכה ב-72...
חבר טלפוני?
72, כן. החבר הטלפוני, החברה הטלפוני איתנו על הקו, שלום, דנה ירקצי.
שלום, שלום.
אהלן. רוצה לעזור לקלמן, מי זה אילן ירימי?
זה אפילו אני לא יודעת.
פרסומת זהב והתשובה מי הוא ירימי ובאיזה רשות מקומית הוא ניצח.
רגע, קריית עקרון.
הרסת לנו את הפרסומת זהב, תודה רבה. עכשיו המפרסמים כולם ימשכו את כל הכסף שהם שמו לפרסומת
זאת. אני לא רוצה להיות הדתית, אבל זה לפי השם משפחה, זה היה ברור שקריית עקרון זה ירימי.
טוב, עוד תסבוכת שאת מכניסה את עצמך אחרי הפרסומת הזו.
פרסומת אחת וחזרנו.
שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה האחרונה הוכיחה לכולנו את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות שמכיר אותך ונמצא עם היד על הדופק. נשמח להציע לכם פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות מקצועי. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו וליהנות משירות אישי ברמה שטרם הכרתם.
לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. מ-500,000 שקלים, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
יפה. טוב, קלמן, לפני הפרסומת, קלמן נפציץ פה עם, עם הבקיאות הזאת, במי מתמודד איפה. יפה מאוד.
כן.
ויתרתי לך על משה ליאון, רון חולדאי. רון חולדאי, תשמע, אני יושב באיזה מסעדה בתל אביב.
אבל זה לא סיבוב שני.
נכון. אז מה?
נו, מה, אתה מביא לי עכשיו סיפורים מההיסטוריה?
כן. רון חולדאי ישב לידי במסעדה בתל אביב אתמול.
רון חולדאי עכשיו מספר למישהו, אסף ליברמן ישב לידי אתמול.
כן.
יפה. מה קרה?
נראה לי הוא מספר שהוא ישב ליד מי שישב לידי, אבל לא משנה.
אבל מה קרה? תספר משהו.
אמרתי לו מזל טוב. ואז הוא אמר...
תודה.
לא אומרים מזל טוב. אומרים בשעה טובה.
פולני.
כי אין פה עניין של מזל, עבדתי קשה.
הבנתי.
מותר לצאת את הדברים כאלה משיחות סגורות.
זה היה אופרקורד?
היו גם מלא אנשים במסעדה, אני מניח שגם הם מצטטים את זה. טוב, עוד מעט הרבה מאוד דברים שיש לנו במשדר, אבל בואו נתמקד ברשתות המקומיות. דנה הרקצי, איזו סקירה שלך על מה קרה.
כן, אבל דווקא מעניין להגיד שרון חולדאי אמר לך שהוא עבד קשה, כי ברעיונות הוא אמר שהוא לקח את זה בהליכה והוא בכלל לא התאמת.
בום.
האמת נחשפה.
יכול להיות שקשה לו ללכת.
ואת הסקופ. אז כן, אז בואו נתחיל באמת עם חיפה, העיר הכי דרמטית מבחינת מה שקרה שם בבחירות. יונה יהב מול דוד עציוני, חיפה מחזירה את מי שהדיחה, אפשר לומר, בחרה בעינת קליש רותם לא מאהבת מרדכי, אלא יותר מסינת אמן, וכנראה שהחיפאים לא רוצים להסתבך יותר בהרפתקאות, אז החזירו את מי שהם מכירים, גם אם היו מאוכזבים ממנו, אחרי שעינת קליש רותם, אפשר לומר, הכזבה אותם, רבה עם כולם, ולא באמת פעלה כלשונם לטובת העיר. יהב מנצח בפער משמעותי מול יריבו, ואפשר לומר שאם הבחירות האלו היו בהתחלה על מכת החזירים, אז מהר מאוד זה התחלף והפך להיות בין תמיכת החרדים לבין תמיכת הערבים, כאשר יון היו מוציא את מול סרטון, החרדים נוערים בהמוניהם לקלפיות סטייל נתניהו, כדי להמריץ את הבוחרים שלו, ומנגד דוד עציוני, דוד עציוני המחנה שלו, שאומר שיון היו הולך עם הערבים, והערבים נוערים לקלפיות. בסופו של דבר, יון היו מנצח, אומר שהוא התגעגע, שזה יצבן אותו שהיא ניצחה בבחירות הקודמות, כלומר עינת קליש רותם, ומעתה חיפה לא תתנתק יותר ממשרדי הממשלה, והאנשים שלו הולכים לשבת במשרדי הממשלה ולקדם את ענייני העיר. באשר לבית שמש, אז שמואל גרינברג, שהסיעות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה התאחדו כדי להדיח את עליזה בלוך מבית שמש. הם כמובן הצליחו בזה, הוא מנצח גם בפער משמעותי, כלומר יש עדיין את ספירת המעטפות הכפולות, אבל זה לא הולך לשנות את התוצאות בעיר. ושמואל גרינברג אומר שהעיר היא לא עיר חרדית, הוא הולך לדאוג כמובן לכולם, אבל כשהוא מודה לבלוך אז האנשים שלו קוראים בוז ובושה, כמובן ברפרנס לבלוך. זה באשר לשני הערים אפשר לומר המשמעותיות. באריאל אורן חזן מפסיד ללוחם הקומנדו ונציג מפלגת
לוחם קומנדו?
ליאיר שדבון, שמואל בוקסר שומר על מקומו כראש עיר בנס ציונה, בקריית גת הודח ראש העיר אבירם דהרי על ידי מקורבו של השר מיקי זוהר כפיר סוויסה, יהוד מונוסון הודחה ראשת העיר יערה מקליף אחרי 10 שנים בתפקיד.
טוב, זה כבר סקירה שקלמן כבר הגיע אליה.
כן.
נכון, אבל אפשר לומר שבבחירות האלו, בסבב הזה, 4 נשים הודחו, הפסידו אתמול היריביהן הגברים, הבחירות המקומיות הסתיימו.
דנה, בואי נסיים עם רחובות.
עם רחובות, אז כן, מתן דיל מנצח את זוהר בלום, אפשר לומר גם בפער. נציג הימין דתיים מול מרכז שמאל, אם אתם רוצים לקרוא לזה ככה.
תודה, דנה. ועכשיו איתנו אולי ראש העיר עם השם המעניין יותר במערכה הזו.
אני לא בטוח, לדעתי בשעה הבאה לנו שם יותר מעניין.
כן?
כן.
מי?
כן. בוא נשמור את זה.
אתה לא יכול לספר לי?
אספר לך אחרי זה, למאזינים.
מתן דיל, ראש העיר הנבחר של העיר רחובות, שלום ובוקר טוב ואף ברכות.
בוקר טוב לכם, בוקר שמח ונפלא.
מה נשמע?
מצוין, מעולה, מגשים מעולה, תודה רבה.
היית במתח?
כן, אתה יודע, שעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ולא עוד הרגעים.
זה לא נגמר עד שזה נגמר, צריך להגיד, כלומר, אם אנחנו כבר ב... כן.
בדיוק, בדיוק כך.
ברחובות.
אנחנו לא, אתה יודע, גם שיהיו תחושות טובות, זה בחירות, בבחירות הכל יכול לקרות, ואנחנו יודעים שסיבוב שני הוא מורכב, מעצם טבעו, הוא כללי משחק שונים, ואני מאוד מאוד שמח על, על הניצחון של רחובות, זה ניצחון הירואי, זה ניצחון מדהים.
ניצחון הירואי, רחובות יוצאת לדרך חדשה?
לחלוטין, ממש כך.
במילה אחת, מה הייתה הדרך הישנה?
פחות תוכניות עבודה, פחות חזון, פחות שירות לתושב, הקשבה לתושבים, אלה דברים שאני הולך לעסוק בהם מיד. אנחנו רוצים לבצע פה מהפכה של ממש בשירות התושב, שהתושב יחזור לי במרכז, שהעירייה תזכור שהיא משרתת אותו, את התושב עצמו, את התושב הקטן, שיהיה לו את האפשרות לגשת לעירייה, לקבל פניות, לקבל את השירות שהוא זכאי לקבל ברווחה ובצורה מאור פנים, וזה מה שיקרה כאן.
אתה יודע, הפכו את רחובות, ואני אשמח לשמוע את דעתך על זה, במהלך הקמפיין הזה, לאיזה מיקרו-קוסמוס של הפוליטיקה הארצית בכלל. כלומר, בסוף, ביביסטים נגד אנטי-ביביסטים, קואליציה של תומכי ליכוד, חרדים, ציונות דתית, ימין עמוק, מול המחנה הליברלי.
נכון. ממש צר לי שלשם זה נגרר. השתדלתי מאוד ופעלתי כדי שנסיים את הבחירות האלה מתוך שלום. תודה,
אבל אתה לא רואה בעצמך נציג של הציבור הדתי לאומי בישראל, ציבור תומכי נתניהו?
ממש לא, אני נציג של תושבי רחובות, ממש כך. מהרגע הראשון שנכנסתי לפוליטיקה בגיל 26, היום אני בן 41, מהרגע הראשון מעולם לא רצתי תחת מפלגה. תמיד, 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 תמיד התמודדתי בראש רשימה עצמאית. אני מייצג את כל תושבי רחובות. זה אפילו מדהים שבכל אשכולות הקלפי לצורך העניין, אני מקבל פחות או יותר את אותם אחוזים בחרדים, בחילונים, בעולים החדשים, בצפון העיר, בשכונות. זה פשוט משהו מדהים. וזה הדבר שמרגש. זה מרגש שאתה מייצג את כל התושבים. לעולם לא מסגרתי את עצמי, למרות כל הניסיונות למסגר אותי, לתוך מסגרת כזאת מאוד מאוד מצומצמת של אוכלוסייה כזו או אחרת. ותמיד פעלתי ותמיד אפעל למען כל תושבי רחובות.
יש חשש בקרב תושבי רחובות החילונים ממה שהם רואים כהליכה לאחור בכל הנוגע לליברליות של העיר במהלך הכהונה של ראש העיר היוצא. מה עמדתך בסוגיית, למשל, פתיחת מקומות בילוי בשבת ברחובות?
קיבלתי מעל קרוב ל-34,000 קולות. רובם המוחלט זה חילונים. זאת אומרת, אנחנו זכיתי כמובן לתמיכה גם של חרדים ודתיים, אבל זה לא הסיפור. הסיפור שתושבי רחובות עצמם, וכמו שאמרתי, רובם חילונים, בחרו בי. בחרו בי אלה שמאמינים בדרך שלי.
כן.
אני תמיד פעלתי למען כל
ומה האוכלוסיות. ומה תהיה הדרך שלך בהקשר הזה?
גם בהקשר הזה, אתה יודע, יש לנו פה סטטוס קבוע. יש לנו פה, יש כאן משהו מדהים ברחובות, שזה האוכלוסייה שבה. יש כאן שונות חברתית מדהימה ומרהיבה. וצריך לשמר את זה, וצריך לשמור על זה בחירוף נפש.
סטטוס קוו זה אומר שאם החילונים מרגישים שהייתה השגה לאחור בכל נוגע לפתיחת מקומות בילוי בשבת, אתה תשמור על המצב הקיים.
אז אני אגיד אפילו יותר מזה, אתה יודע, במהלך הקמפיין, עשו לי סוג של הפתעה, אבל כל הברים ברחובות, לא רוב הברים, כל בעלי הברים ברחובות, הביאו בי תמיכה פומבית. כי כשרצו לסגור אותם לפני 10 שנים, אני הייתי היחיד שעמד לצידם. אבל הם עובדים בשבת, אבל זה לא מעניין.
אתה רוצה שהברים ברחובות יהיו פתוחים בשבת? אתה רוצה שהברים ברחובות יהיו פתוחים בשבת?
בהחלט, ושיהיו עוד ברים, ושתהיה עיר שוקקת חיים, שתהיה עיר תוססת לצעירים, שתהיה עיר שבאמת שואבת אוכלוסייה נהדרת. יש לנו אוכלוסייה מדהימה, ואנחנו נמשיך לפעול גם למען האוכלוסייה, וכמובן לאוכלוסייה נוספת מצוינת שתיכנס לרחובות, חבר'ה צעירים.
תגיד, מיזמים כמו נעים בסופש לתחבורה ציבורית עירונית שתקשר את רחובות לתל אביב, למשל בסופי שבוע, אתה בעד?
זה עלה מהלך הקמפיין, ואתה יודע, זה מסוג הדברים שעולים לפני קמפיינים, ומיד לאחר מכן נעלמים.
הנה, לא תאמין, יש פה ראש עיר שיכול גם לממש את זה.
דיברתי ואמרתי בצורה ברורה, אני לא חושב שתחבורה ציבורית צריכה להיות חשבון עירייה. נקודה. זה משהו שאנחנו לא צריכים להיכנס אליו בכלל. תחבורה ציבורית צריכה להיות ברמת המדינה. המדינה צריכה, אי וכאשר, לקבוע את הקריטריונים בנושא הזה, ותיעדוף כזה או אחר. זה לא קשור לעירייה. עירייה צריכה להשקיע את המשאבים שלה בתושבים.
כלומר, אתה אומר, בניגוד להרבה מאוד רשויות מקומיות אחרות, שכן משתתפות במיזם הזה, אתה אומר, רחובות בחוץ.
נכון. אמרתי, זה מהלך הקמפיין. אצלי מה שיפה, שאני שם את הכל על השולחן. אני בא ואומר את האמת, ורק את האמת. את התפיסה שלי. ובטח בטח שלא לפני בחירות. לפני בחירות, מחטפים שכאלה לא יהיו אצלי.
אז לתושבי רחובות הצעירים לא מגיע להם גם לנסוע בשבת למקומות בילוי.
מגיע לתושבים שלנו הכל. לתושבים שלנו יקבלו פה שפע שהם עוד לא צפו. אבל אנחנו צריכים להסתכל על הדברים האלה בצורה רצינית ומקצועית, בצורה ערכית. ואני חושב שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, יש לנו אוכלוסייה טובה, ואסור להפר את האיזון הנפלא של החיים ותן לחיות. צריך לחיות פה ביחד. זה האתגר הגדול שצריך לשמור עליו ולשמר אותו בכל משמר.
כן. אתה אומר, נסיעה למקומות כאלה בשבת, זה מפר את הסטטוס קוו ולא תיתן איזה לקרות.
לא, בהחלט, אתה יודע, העיר פתוחה בשבת, בו אף אחד לא סוגר אותה ולא יסגור אותה. כמובן שהאוכלוסייה יכולה לנסוע, תושבי רחוב יכולים לנסוע לאן שהם רוצים בשבת, אף אחד לא יעצור אותם לעולם. יש פה כל מיני...
לא, לא חושב שאתה שולך לעצור רכבים פרטיים.
לא, אבל... אני חושב שעצור נסיעה של
מכונות פרטיות.
איפה המקום של עירייה? עירייה לא צריכה לממן תחבורה ציבורית בשבת.
כי מה?
כי זה לא משהו שעירייה צריכה לעשות.
למה?
זה משהו החשבון המדינה. זה משהו שהמדינה מתעסקת בו. להתחיל עכשיו להחליף את המדינה בכל מיני דברים שהמדינה צריכה לקחת על עצמה. אני חושב שזה לא הדרך וזה לא דבר נכון.
טוב, דבר אחד שאפשר יהיה לבדוק איתך בסוף הכהונה שאתה מאמין שישתנה, אין איזה סמל אחד, איזה הבטחה אחת.
מהפכת השירות התושב. מהפכת השירות התושב.
איך זה יהיה? תן משהו מדיד שנוכל לבדוק איתך איתו?
כשתושבים יפנו לעירייה, הם יקבלו שירות אמיתי ומהיר, עם שביעות רצון, עם מדדים, עם פיקוח, בקרה. העירייה תחזור להנגיש את עצמה לתושבים. התושבים ירגישו את זה באופן מיידי.
מתן דיל. אולי מילה על השם?
מתן, מאיפה זה בא?
אתה יודע, דיל זה פרסי. לצורך העניין, ואתה יודע, זה השם שהוריי בחרו לי, ואתה יודע, אני רואה בזה דווקא מתנה מאוד גדולה. גם מתן דיל, אפשר לתת גם דילים טובים לרחובות, וזה הדיל הטוב שאני מביא לרחובות איתי.
יפה. מתן, בהצלחה.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכל השתזנים.
חן ביאר, כתבנו בחיפה, שלום. חיפה ובצפון, במקרה הזה בחיפה. מה קרה בחיפה?
חיפה ראש עיר חדש ישן וותיק מאוד, יונה יהב, שבגיל כמעט 80, אחרי 3 קדנציות מאחוריו, ואחרי שהוא דח לפני 5 שנים והפסיד בגדול, אפילו אפשר להגיד לעינת קליש רותם, חוזר, אחרי ניצחון בסיבוב השני, 62% הוא קיבל אתמול מהקולות, אל מול 37, קצת יותר מ-37 של דוד עציוני שהתמודד מולו. בסך הכל 28% מהתושבים הלכו להצביע, כלומר זה קצת יותר מרבע מבעלי זכות ההצבעה, ואני חושב שגם זה אומר משהו לכך שמערכת הבחירות הזאת הייתה מאוד אגמומית בחיפה, ואף אחד מהמועמדים לא סחף, במידה מסוימת הלכו למועמד המוכר והלכו לבטוח במרכאות.
היה פה איזה עניין אידיאולוגי, או סתם מכירים אותו, וכל אחד בחר במי שנראה לו מתאים לו יותר?
היה בישורת האחרונה של הקמפיין, וזה מאוד התחדד בסיבוב השני, עלה מאוד הנושא של צביון העיר והפך להיות הנושא הבולט. אמנם חיפה עיר מאוד חילונית, אולי אבל דווקא בגלל זה החיבור של דוד עציוני עם הסיעות החרדיות בעצם הוביל לכך שכל הגורמים האחרים התאחדו סביב יונה יהב, גורמים שנחשבים לליברליים יותר, גם קיבל את התמיכה של אנשי המחאה, אלו שמפגינים בכל שבת בכיכר חורב, גם הם תמכו ביונה יהב, וכן קצת נהיה עניין של הצביון החילוני של חיפה, שהתחיל לשחק תפקיד יותר משמעותי ככל שהקמפיין הזה הלך והתקדם, בעיקר בסיבוב השני.
תודה רבה, חן.
תודה.
תודה רבה.
דוד עציוני, שלום.
בוקר טוב, חברים, מה נשמע?
בסדר, מה אומרים בבוקר?
אומרים, הציבור אמר את דברו, ומאחלים...
מה בעצם אמר הציבור?
הצלחה. הציבור אמר שהוא רוצה לחזור אחורה, אל העבר, מה שהוא לא עושה בחיים האישיים שלו. כמו שחן גם...
אולי הוא מתגעגע לעבר.
אולי הוא מתגעגע, כן. אחרי שהוא העיף את העבר ממנו לפני 5 שנים. לא, אבל אני חושב שמה שחן אמר מדויק, הבחירות האלה הלכו לאיזשהו מקום של הפחדה על הציוויון של חיפה, שהיא לא תהיה ליברלית או פלורליסטית, למרות שליברלי ופלורליסטית היא תהיה בכל מקרה, ונתנו באמת משקל לאחד מהחיבורים שלי עם שס, אבל אתה יודע, זה הכל בסדר, בסוף 35,000 תושבים בחרו בי, ואני חייב להם תודה, והדבר שבאמת חשוב, זה היום אחרי בחיפה, זה גם המקום לאחל בהצלחה ליונה יהב, ואני מקווה שהוא יעשה קדנציה טובה, וידע לאחד את כולם, ולא לפלג כמו שנעשה בקמפיין.
תזכיר לנו, מה היה שיעור ההצבעה אצלכם, סיבוב שני?
28%.
לא מדהים.
לא, וזה אחת הבעיות, בסוף...
לא, 72% מתושבי חיפה, מבעלי זכות ההצבעה בחיפה...
לא הצביעו.
העדיפו להישאר בבית.
כמה היה בסיבוב הראשון?
43.
מה, תסביר את חוסר העניין של תושבי חיפה במי יהיה ראש העיר שלהם.
הלוואי והייתי יכול להסביר לך את זה, תשמע, זו תוצאה מאוד עגומה, במיוחד לדעתי. עבורי, שאני בעיקר מדבר על הדור החיים.
יש פער גדול בין יונה יהב לבינך, אבל אם היית מצליח להוציא אנשים מהבית, זה משתנה די בקלות.
הפער הוא לא כזה גדול שאתה עושה את זה במספרים, כי המספרים יחסית קטנים לעיר גדולה. אבל בהחלט, הציבור אדיש, ולצערנו זה בעיה גדולה. אני חושב שלא רק בחיפה, בכל הארץ. אני לא מבין למה כבר לא מכניסים הצבעה דרך... אמצעים טכנולוגיים, כמו הפלאפון או המחשב.
תגיד, אתה בחור חילוני, נכון?
נכון, לגמרי.
ואיכשהו הציגו אותך, בגלל ההליכה שלך עם החרדים, כמועמד האנטי-ליברלי של חיפה.
כן, אני חילוני לחלוטין. הקמפיין של יונה עבד להציג אותי כמישהו שהולך לעשות את חיפה חשוכה. אבל אתה יודע, בסוף אני יודע גם... לקבל את זה שקמפיין של מתמודד אחר עובד. לצערי לא דיברו, הנושא של הבחירות לא היה הדברים החשובים.
לא, אז אתה מצטער על ההליכה? אתה מצטער על ההליכה עם החרדים?
לא, אני לא, אני עוד פעם, אני לא חושב שאני מצטער. הפקת לקחים פוליטית נעשה אחר כך, אבל אני חושב ש...
לא, אז מה הייתה טיבה של הקואליציה הזו שניצית לייצר?
לא, בסוף זה פוליטיקה. עם שס ש-15 שנה ישבו עם יונה בקואליציה, הם לא היו הולכים איתי, היו הולכים איתו עוד פעם. זה ברור. זאת אומרת, זה לא איזה... זה לא איזה משהו חדש, תמיד החרדים ישבו בקואליציות, בחיפה תמיד היו להם 2-3 מנדטים, לא משהו שבאמת מהווה איזשהו איום על הליברליות והפלורליזם והעיר חיפה, אבל הקמפיין עבד, וכשהקמפיין עובד, אז נורא קל להפחיד את הציבור, כן. נורא קל להסניא ציבור, וזה התוצאה, זה התוצאה. אבל בסוף אנחנו צריכים להסתכל קדימה,
מה רואים קדימה?
קדימה, רואים שחיפה חייבת לשנות את פניה מבחינת בריחת הצעירים ואובדן העסקים והמפעלים המזהמים. יש פה כל כך הרבה מה לעשות. אני מקווה שמשהו לא יצליח לעשות במשך 15 שנה, הוא יצליח קצת לעשות.
תחבור אליו לקואליציה משותפת?
אני לא, אני כרגע לא עסיק בחבירות או החבירות. מה שחשוב לי זה חיפה והעתיד של חיפה ושהצעירים יישארו פה.
ולכן אם אנחנו גוררים אותך לעיסוק בנושא הזה, אתה נכנס לקואליציה עם יונה יהב או שאתה נשאר באופוזיציה?
אז בגלל שאני לא עוסק בדבר, אז קשה לגרור אותי לעיסוק בנושא
שלהם. אבל הנה, אנחנו עכשיו...
אתה אומר אני נכנס לקואליציה עם יונה יהב.
במשהו שלא עוסקים בו, אז כרגע אנחנו עוסקים בזה.
דוד עציוני, ברוך הבא לעיסוק בנושא הקואליציה הבאה. האם תשב עם יונה יהב?
חברים, אני מקווה שיהיה לכם עוד עיסוקים מעניינים בבוקר חוץ מהעיסוק הזה.
בטח.
דוד עציוני, תודה רבה.
תודה.
בוקר טוב לכולם, ותודה לכל תושבי חיפה שהצביעו עבורי. תודה רבה.
50 מתוכם שיצאו מהבית אתמול.
ביי ביי.
דיווחי התנועה בחסות.
מחפשים את האחד?
יש לי משהו בול בשבילכם. ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס, 7-15 במרץ.
לובינסקי טרייד אנד ליס.
כוכבית 3008. איזה מספר יפה.
אני חושב שזה מעניין, הקטע הזה של... רצית להגיד משהו.
אני גם רציתי להגיד משהו, כן.
אז אני אתחיל, כי התחלתי כבר, נדחפתי ראשון, אז נמשיך. בחלק מהמקומות לפחות עושה רושם שניפחו פה כל מיני...
ברור.
אירועי מלחמות דת וכאלה, שיכול להיות שבחלק מהמקומות קיימים, בחלק כנראה שלא.
אני בעד...
מלחמות דת.
לא. אני בעד ששיתוף פעולה, ובטח הכנסתם של מיעוטים, לקואליציות כאלה ואחרות, מיעוטים באשר הם מיעוטים, כן?
אני לא יודע, הציוני הוא מיעוט?
לא, אבל אם הציוני החילוני הולך עם שס, עם נציגי שס, זה דבר טוב בעיניי. ובעיר עם ציוויון יותר חרדי, אם הולכים עם החילונים, זה טוב בעיניי.
לא, כי הסתכלתי על הסיפור של רחובות נגיד. שם, שאני מודה שרק הבוקר גיליתי שההוא שניצח הוא חובש כיפה. את השמות אני יודע, אבל לא תמיד אני יודע אם יש להם כיפה על הראש.
כן.
וכל העניין הזה שאם הוא ינצח, מה יקרה ברחובות? ברחובות היה 15 שנה עכשיו ראש עיר חרדי.
כן.
שהיה חבר כנסת בשס. כלומר...
לפי מה שאני שמעתי מחילונים בעיר, אז הם לא היו מרוצים מהקדנציה הזאת של...
מזאת, אבל הצביעו לו 15 שנה או 10 שנים.
טוב, אתה לא יודע תמיד למי יש כיפה על הראש, אבל קלמן עכשיו עובר בין, צריך להגיד, זה הקמפיין שלך. אתה עובר בין ראשי הערים הנבחרים ושם לכולם כיפה על הראש.
לאלשן,
כמובן.
הדתה רכה, לא בכוח.
כמובן.
דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל.
שלום קלמן, שלום אסף.
אסמאעיל הנייה מדבר.
פעמיים אפילו. יום אחרי יום, לא שכיח אצלו. הייתי קורא לזה קלמן בשתי, בעצם כאמור, בשני נאומים שהוא נושא לרגל רמדאן, איזשהו ניסיון להסביר, לא לתרץ, להסביר למה חמאס נוקטת במדיניות שהיא נוקטת כרגע, שהיא בעיקר לא למהר ולחתום על איזשהו הסכם, כשהאמירה שלו היא מחולקת, הייתי אומר, לשתיים או שלוש נקודות מרכזיות. א', אנחנו ממש התגמשנו, אומר יחיא סינואר, כל הכדור כרגע הוא בצד הישראלי. הדבר השני, אנחנו ממש מתעקשים שהסעיף של סיום המלחמה יהיה מרכזי במסגרת כל הסכם שאנחנו נחתום, והכי חשוב לנו... הסיפור של חזרת התושבים לצפון, אנחנו הולכים לקראת האוכלוסייה, ולכן אנחנו רוצים שזה יהיה ממש נושא שישראל תסכים עליו. אגב, את סוגיית האסירים הוא כמעט שוכח, הוא מזכיר אותה בסוף, אבל זה ברור לגמרי שזה לא העניין המרכזי. ואני חושב כאן, קלמן, אני אנסה להגיד את זה בצורה זהירה, כי הדברים כאן משתנים ומקבלים תפניות כל רגע, נראה שיש לחמאס איזשהו רצון במשהו שנראה כמו הסדרה, אבל יש להם גם תחושה ששווה עוד לחכות קצת, כי יכול להיות שאפשר לחלץ מישראל עוד דברים, שישראל כרגע בעמדה של אילוצים, ושאם אתה תמתין קצת, לא, הרמדאן הוא כאן לא צריך להיות איזה דדליין או קו אדום שחייבים להגיע
עד אליו. לא, מה עשינו מהרמדאן הזה שמתחיל היום, ועכשיו אתה אומר לא צריך לתת כזה עניין?
תראה, אני...
לבשנו יפה.
כן, בדיוק, וגם
קלמן משקי, קלמן אף פעם לא מתלבש יפה, גם לא לרמדאן.
לבשתי, ראש חודש אדר.
נו מה, זה החולצה היפה שלך?
שמתי כיפה לבנה. כן, מיכאל.
אז אצלם זה קצת שונה, קלמן ואסף.
גם אצלם שמים כיפות לבנות, לא?
כן, אבל גדולות כאלה, לא כמו של קלמן.
אני מתחזק.
יפות באמת.
לגמרי. בכל אופן, לגבי סוגיית רמדאן, כאן אגב הייתי שם עוד סימן שאלה, לא רק על הסיפור של עד כמה חמאס הייתה לקבוצה להגיע לקו הגמר הזה של רמדאן, אלא עד כמה הנרטיב שאצלנו מאוד שכיח לגבי זה שחמאס רוצה להלהיט את האווירה ולהפוך את רמדאן הזה לרמדאן מלא בתסיסה, עד כמה זה לגמרי שיקול מרכזי בהתנהלות שלה, כי אני מזכיר לכולנו כאן, כן? מאז השבעה באוקטובר, כל מה שחמאס רוצה זה להלהיט כאן את כל האווירה ואת כל הזירות והכל. היא לא צריכה במיוחד את רמדאן בשביל הדבר הזה. אפילו יותר מזה אני אגיד, היא ממש יכולה להגיע למצב שבו היא אפילו תגיע לאיזה סוג של הסדרה בעזה, אבל ממש תמשיך להלהיט ולהציס ולנסות ללבות את יתר הזירות, ובעיקר את ירושלים ואת איוש. זירות אגב שממש גרמו לסוג של תסכול מאז השבעה באוקטובר, כי הם לא בערו כמו שיחיא סנואר רצה שהם יבערו.
תגיד, האמריקנים עושים מאמצים גדולים מאוד לתת סיוע לעזתים, מקימים את הרציף המדובר הזה כל כך, שממנו יינתן סיוע הומניטרי לתושבי עזה. יש איזה הוקרת תודה מצד תושבי הרצועה ומנהיגיהם?
במילה אחת קצרה ודי קולעת,
כן, כן, התרגשות, התרגשות גדולה, וכולם מהללים עכשיו את הדוד סם. ומי התכוונת להגיד?
בסרטונים מאוד, מאוד לא מייצגים בעיניי, ברשת הפלסטינית, אתה רואה ילדים לוקחים את הסיוע האמריקאי, שמים אותו בשקית וזורקים אותו לזבל, כן? יש גם כל מיני סרטונים כאלה. תראה, אני חושב ש... וכאן נכנסים יותר לעניינים של תודעה. הם צריכים את הסיוע הזה, הם נעזרים בסיוע הזה. זה לא יתורגם להוקרת תודה לעם האמריקאי ולפתיחות ליבו של, של הנשיא ביידן. מה שכן, אתה רואה לדוגמה, כשאתה נכנס לרשת, אחרי שאתה עובר את, את המסננת של, נקרא לזה, התקשורת הרשמית, יש אפילו נימה של אופטימיות, הייתי קורא לזה ככה, בקרב גולשים, ממה שנראה כמו הרציף הזה שמתקדם, בעיקר בתקווה שהוא יביא לאיזה הקלה. בחמאס, אני כמעט לא זיהיתי שום התייחסות לנושא הזה, אתה אפילו רואה שיש קצת מבוכה. מכל האומות שאנחנו אמורים לקבל מהם סיוע בעולם, דווקא האמריקאים הם אלה שנחלצים בסוף לסייע לנו, זה גם מביך וגם קצת מחשיד. לפחות חמאס לא רואה בזה סוג של מהלך שרק צריך לברך עליו. אבל תראה, זה, אסף, כשאני מסתכל על, על השיח הכולל, יש שם גם את סימני השאלה שמעלים אצלנו בשבוע האחרון, מאז שהתחיל שיח הרציף. א', בכלל מתי זה יתחיל להיות ממומש? אנחנו מדברים כנראה על בין 6 ל-8 שבועות, כלומר, לא משהו מיידי, ושאלות יותר עמוקות, מי בכלל מחכה בצד השני של הרציף, יודע לקלוט את כל המחולות ולהתחיל לחלק אותם באופן שאנחנו נדע שזה באמת מסייע לעם ולא הולך עוד פעם או לחמולות חמושות או לחמאס. ובכלל, חמאס נשארת בעזה בזמן שכל האירוע הזה שנקרא תנועת הרציף וחלוקת הסיוע מתממשת? כי אם כן, אז בעצם המציאות לא משתנה, למרות שיש רציף, כן. ולמרות שיש סיוע. אז יש כאן הרבה שאלות שהייתי אומר משותפות גם לפלסטינים וגם לישראלים בשבוע האחרון.
מיכאל, עוד נקודה אחת, מוחמד אחלן חוזר?
הוא לפחות רוצה שבאי כוחו יתחילו לחזור. אנחנו גם רואים איתותים מאוד משמעותיים של האמירויות שהם רוצים להתחיל להיות מעורבים בסיפור הזה, שבעיקר של הרציף, בעיקר של הסיוע. זה קצת חדשות טובות, כי זה אומר שיש כאן גורם כוח שיותר מקובל על ישראל מאשר קטר שיכול להשפיע, אבל סימן, לא סימן שאלה, אלא כוכבית ענקית בצד.
מי המקובל על ישראל?
האמירויות. האמירויות גורם שהרבה יותר, נקרא לזה, זורם מבחינה רעיונית מאשר כל מה שלמדנו לרעה מקטר. סימן שאלה ענק. זה לא יקרה, כלומר, האמירתים לא יתחילו להיות מושקעים בעזה, כל עוד הם יבינו שיש עדיין חמאס נוכח ומשפיע באזור הזה, וישראל כדאי מאוד שתבין גם את ההתנהלות הזאת של אבו דאבי.
מיכאל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
כתבנו הצבאי איתי בלומנטל, שלום.
שלום.
סיפור לא בלתי מעניין באמצע המלחמה.
לא בלתי מעניין, ועם שם שכבר עלה באירועים אחרים, אז אלוף פיקוד הדרום... החליט לרשום הערה פיקודית למפקד אוגדה 99, תת-אלוף ברק חירם, כמובן שהרמטכ"ל הרצי הלוי אישר את התהליך הזה, והערה הזאת מגיעה אחרי שמפקד האוגדה, תת-אלוף ברק חירם, אישר לפוצץ אוניברסיטה ברצועת עזה, מבלי לקבל אישור מראש ממפקד הפיקוד, דבר שאמור לעשות בהתאם לפקודות, מאחר ומדובר במבנה רגיש, לא בעוד מבנה, מדובר באוניברסיטה. האירוע הזה היה לפני כחודשיים, ובסופו של דבר מפקד האוגדה, תת-אלוף ברק חירם, אישר לפוצץ את המבנה הזה.
ראינו פיצוצים אחרי... של כל מיני מבנים ברצועת עזה, מהמבנה שם של הפרלמנט, לעוד כל מיני מגדלי יוקרה או יוקרה לכאורה. הבעיה עם האוניברסיטה הזו זה שלא התכוונו לפוצץ אותה, שהוא עשה את זה על דעת עצמו בלי לקבל אישור? מה הבעיה?
מה הבעיה? הבעיה היא ש...
לא שאני בעד ללכת לפוצץ אוניברסיטאות, כן, רק מה הבעיה מבחינת צה"ל?
הבעיה היא, בסופו של דבר, אף אחד לא טוען שלא היה צריך לפוצץ את האוניברסיטה. הבעיה היא, הטענה היא שזה לא עבר במסלול הרגיל, בגלל שמדובר באוניברסיטה, היה צריך לקבל אישור מראש ממפקד הפיקוד, במקרה הזה האלוף ירון פינקלמן, אבל אין פה שום טענה למה כן לפוצץ, למה לא לפוצץ, בגלל העובדה שמדובר באוניברסיטה, וזה מקום שהוא יחסית רגיש, כמו למשל פיצוץ של בית חולים, או מסגד, או דברים מהסוג הזה, לא מבנה רגיל, ולכן יש פה איזושהי בעיה בתהליך קבלת החלטה, לפחות ברמה של האישור המקדים מראש. חשוב שאני אגיד לכם שני את תגובת דובר צה"ל, שמדברים בסופו של דבר הזה, שכל התהליך עצמו של פיצוץ המבנה תוחקרו על ידי מפקד הפיקוד, הוצגו לרמטכ"ל, ומהתחקיר גם עלה שחמאס השתמש במבנה של האוניברסיטה וגם בסביבה שלו לשימוש צבאי, אבל תהליך הקרסת המבנה נעשה ללא אישורים הנדרשים, ובהמשך למסקנות, מפקד הפיקוד העיר למפקד האוגדה, והרמטכ"ל בעצם אישר את המהלך.
תגיד, לא מוזר קצת שהדברים האלה קורים באמצע מלחמה?
שוב פעם, השאלה היא אם מדובר באיזשהו תחקיר נרחב או על אירוע נקודתי. ובמקרה הזה, בגלל שהיה מדובר באירוע שעשה הרבה מאוד רעש, בעיקר אחרי הפיצוץ של האוניברסיטה, אנחנו לא יכולים להראות את זה ברדיו, כן? אולי אתם יכולים כן להראות את זה ברדיו, עם הטלוויזיה. הפיצוץ של אותו בניין, של אותו מבנה, עשה עדים ברשתות, בעיקר הפלסטיניות.
וגם בשטח.
ואנחנו כבר יודעים, כן? ואנחנו כבר יודעים להגיד על שורה של אירועים, אירועים שהם יחסית משמעותיים תוך כדי הלחימה, שבאירועים האלו כבר נכנס לתפקיד מנגנון הבדיקה המטכלי. זה איזשהו גוף, ממש אפשר לדמיין, לחזור כמה שנים אחורה, אותו דוח גולדסטון, שבודק אירועים נקודתיים ספציפיים, מתחקר אותם, כדי בעצם להפיק מהם לקחים מיידיים. זה עדיין לא תחקיר מבצעי.
אז אתה מזכיר את דוח גולדסטון, אז יכול להיות שהסיפור הזה הוא סוג של התכתבות עם הג? להגיד, הנה, תראו, אנחנו בסדר, היה כאן פיצוץ שעשה הרבה רעש, אנחנו מטפלים במי שאחראי לו?
ממש הרמת לי להנחתה קלמן, ואני יכול להגיד לך שבסביבתו של תת-אלוף ברק חירם אומרים שהאירוע הזה ממש קרה סמוך לתחילת המשפט בהאג, שגם גרר כמובן להרבה מאוד ביקורת על ישראל והתקשורת הבינלאומית. כלומר, יש פה עניין כמובן של טיימינג, של תזמון, ובשורה התחתונה גם חירם אומר היום שיש הרבה מאוד מקרים שבהם ברגע שהכוח מרגיש שצריך לפוצץ מבנה בזמן אמת, אז הוא קיבל את ההחלטה. הטיימינג לא היה טוב מבחינת הג, אבל הם אומרים שללא ספק המבנה הזה היה צריך למוטט אותו, בגלל שנמצא גם סמוך למבנה, גם תוואי תת-קרקעי וגם אמצעי לחימה.
כן, טוב, נזכיר שגם היו כמה סימני שאלה לגבי ההחלטה של ברק חירם להפציץ את אותו בית בבארי, לתת שם הוראה לראות כמה פגזים.
שזה עוד לא נבדק או לא הסתיים. מה הבדיקה?
כן, כשבני הרובה עדיין נמצאים שם.
עוד לא התחיל.
אז גם לא הסתיים.
נכון.
איתי בלומנטל, תודה רבה.
תודה.
ביי. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה?
תראו, הלילה היה בחלק השני בבחירות בחלק מהיישובים, במקרה הזה אנחנו מדברים על לקיה, וזה גרם לכמויות ירי חסרות תקדים, באמת, כמויות מטורפות של ירי, גם ירי מנשק צהלי, ירי של תחמושת צהלית, כדורים נוטבים, כדורים שממש רואים אותם בחושך, שמשאירים אור, כמויות שלא היו כמותן, אני לא יודע אם בכלל.
רק חבר לנו מה הקשר בין בחירות לבין הירי?
המשפחה המנצחת, השבט המנצח, כך על פי הערכה, בעצם כדי להביע את השמחה בניצחון, בבחירות, ברשות המועצה, פשוט צעירים או לא צעירים, גברים מהמשפחה, מהשבט הזה, פשוט ירו כמויות מטורפות של נשק, כאמור גם חלקו נשק צהלי, במשך כשעתיים, מחצות עד אחרי השעה 2 בלילה. הירי הכבד מאוד הזה נשמע בכל היישובים בסביבה, גם בלקיה כמובן ובכסייפה, אבל גם ביישוב קרמית, גם במיתר, גם בעומר, ירי צמוד לכביש 6 במשך שעתיים כאמור. כל המכוניות שם גם היו בסכנת פגיעה, כמובן כל הבתים. הבוקר נמצאו תרמילים ביישוב הסמוך קרמית, שכאמור נמצא ממש על כביש 6. אנחנו רואים, הנה, עוד דוכחה לכמות הנשק האדירה במגזר הערבי.
משטרה יש שם?
אז אומר לי אחד התושבים, במשך שעתיים אף אחד ושום דבר לא עוצר את זה, ועובדתית זה נכון. הם התקשרו למוקד 100, הם התריעו על הירי, הם ביקשו מסוק צהלי, הרי זה מאוד מאוד פשוט לראות מאיפה יוצא הירי, וזה מאוד פשוט לעצור את מי שיורה. אם עושים את זה בעזה, עם, סליחה על ההשוואה, אבל עושים את זה עם חוליות שיורות רקטות לתוך ישראל, תוך חצי שעה נסגר מעגל ועולים על החוליה.
כן, בעזה נוקטים בשיטות אחרות, אני לא בדוח שאנחנו רוצים את כולן.
לא, כמובן שלא השיטות, אבל אפשר להעלות מסוק, ואפשר לראות בדיוק מי יורה, מי אותה חוליה שיורה את הירי הזה. בטח לא לתת לזה להימשך שעתיים, בטח לא במקום הזה. אחת התושבות שלחה הודעה באמצע הלילה לשר לביטחון הפנים איתמר בן גביר, מרוב התסכול והזעם, והיא כותבת לו, בן גביר, תרים מסוק לאוויר בלקיה, ירי מטורף בלתי פוסק, תתעורר כבר. אז הוא כתב לה, אני לא הולך לישון כל כך מוקדם, זה היה אחרי חצות וחצי, אם לקיה זה ליד קרמיאל, אז מפקד המחוז באזור. היא כותבת לו, לקיה זה בנגב, צומת שוקת. הוא אומר לה, לא מכיר את האירוע, האם חייקתם 100? אחר כך הוא כותב, אברר, בטח בגלל הבחירות, אבל זה ודאי לא מצדיק, וההתכתבות נמשכת. עובדתית, במשך שעתיים, זה נמשך בכמות ירי חסרת תקדים, מדאיגה מאוד, בטח בכל קונטקסט שהוא, אבל בטח לקראת הרמדאן והחשש של גורמי הביטחון. זה קרה בפעם הקודמת לפני כשבועיים וחצי באותו יישוב, וגם אז נשמעו היריות האלה בכל היישובים שמסביב, בעומר, בלקיה, במיתר, בקרמית. והנה אנחנו רואים שזה נמשך ללא כל הפרעה, כמויות נשק, אחרי שזה קרה כבר לפני כשבועיים וחצי, עושים את זה שוב בלי שום חשש, בלי שום פחד, עם הרבה מאוד יכולת ירי. מהמשטרה נמסר שהייתה שם פעילות גם לפני הערב, במהלך היום, okay. ואז נעצרו שלושה חשודים ונתפס M16, וגם בערב וגם במהלך הלילה שהיה.
תודה רבה, אסף פוזיילוב.
תודה.
תגובה מעניינת שרוצה להקריא לכם מהטלגרם שלנו, כן. של יוסי. זה בעקבות שאלות ששאלתי את
מתן
דיל ברחובות על אופי השבת ותחבורה ציבורית בשבת. כותב יוסי, אסף היקר, אני מתפלא עליך ועל קלמן שלא נתן לך בעיטה קלה מתחת לשולחן.
אגב, נתתי.
זה הוא לא יודע. האם אי פעם שאלנו ראש עיר שנבחר באמצעות קולות חילונים, עצוב להשתמש במילה הזאת, האם תדאג לציבור הדתי? האם תדאג לאותו סכום השקעה בחינוך שלהם? האם תאפשר אירועי תרבות בהפרדה? כי הרי הם משלמים את אותה ארנונה כידוע. למה רק שואלים בנוגע לאופי השבת בעיר? זו שאלתו של יוסי. אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה שלנו מתוך 2, אנחנו נצא להפסק ואז נדעות לך את הרשות של השעה 9.
אחרי אני רוצה לספר לך סיפור ולשאול אותך שאלה לצידו.
וואי,
חייב לספר לך משהו.
בבקשה.
וגם לשאול.
כן.
לפני כמה ימים הייתי בבית אלמין.
שלא נדע.
בלוויה של אישה טובה. בדרך אל הקבר, אתה בטח מכיר את זה, כשאתה נמצא בבתי אלמין, בטח גדולים כאלה, אתה מסתכל כל הזמן על מצבות בצדים וקורא כיתובים מעניינים, אולי שמות שאתה מכיר, נכון?
כן, כן, ודאי.
פתאום אני קולט כמה אנשים, כנראה חשוב להם שיכתבו לצד השם שלהם על המצבה, דוקטור, פרופסור, עורך דין. נגיד אתה, אחרי 120.
כן.
תרצה שיהיה כתוב על הקבר שלך לשעבר מגיש קלמן ליברמן?
לא.
בגלל שהשם שלי מופיע שם. אם זה היה נגיד ליברמן, ליברמן?
לא.
גם לא.
לא.
כי אתה לא גאה במה שאנחנו עושים.
כי הייתי רוצה להאמין ש... זו איננה, זה לא הדבר של אוחד את מהותי.
אוקיי. אבל נגיד אם היית עורך דין?
לא, לא.
היית רוצה שכתבו עורך דין אסף ליברמן על קבר?
אני רוצה להאמין שגם אם הייתי ראש ממשלת ישראל, הייתי רוצה שיכתבו משהו שאיננו מתחום העיסוק.
אגב, ראיתי שם, הזכרתי, קבר שכתוב עליו, רשמתי לעצמי, עיתונאי ועסקן ציבור. מישהו מלפני הרבה שנים, זה לא מישהו שאנחנו מכירים.
אתה יודע, אמי קבורה בגבעת שאול בירושלים, על המצבה שלה, חרטנו לא הרבה מילים, חרוטות שם המילים, נפש אהובה. מצבה אחת לידה, יש שם של מישהו וכתוב שם מראשוני סוכני הביטוח בישראל, או רואי החשבון, מראשוני, תראה לי, רואי החשבון בישראל.
הוא לא היה הראשון.
אני לא, הוא היה מהראשונים.
מהראשונים.
אני לא בא להגיד שהכיתוב שלנו טוב משלו, כן.
קצת, אתה קצת בא להגיד.
מי שהבין מה שרצה להבין,
אז אני הבנתי, זה מה שאני רוצה להגיד, אני הבנתי.
אני לא אומר אם ההבנה שלך טובה ואם קלה לדעתי.
אוקיי.
אני, נראה לי פחות העיסוק, או מה האדם עשה בחייו כדי להתפרנס, אני לא יודע אם זה לוחד את המהות של האדם.
לא, אם העיסוק הוא נניח סתם, היית רופא, ובתוקף תפקידך הצלת חיים, אז העניין של הציל חיים, זה כן עניין.
כן.
נכון? לא.
אבל אם הוא היה פרוקטולוג,
אז הוא הציל דברים אחרים.
כן. זה לא קצת כיסוי תחת לכתוב, לנסח את זה ככה?
זה מתכתב קצת עם הפרסומת שהייתה פה לפני זה, נכון?
נכון.
שלא נזכיר אותה בשידור.
לא.
משהו עם ה...
עזוב אותך.
אוקיי.
אבל מה יכתבו...
על הפרוקטולוג?
ליך שלך, עליך. עיתונאי, היית רוצה שכתבו כמה ליך? לא, כן, עיתונאי. לא. פה נח העיתונאי.
לא, לא. לא, ממש לא. כמו שאמרת, זה לא המהות.
הייתי רוצה שמשהו שילכוד את המהות שלי, כלומר, שכתבו משהו טיפשי.
כמו מה?
לא יודע, תמיד חלמתי שיכתבו... לא יודע. אפשר תפריד כינוכים?
זהו.
זה גם מסמל את הסוף.
כן, נכון.
אם כבר הגענו לסוף...
לא, אז יכולת אפשר חשבון. וזה גם מתחשב, זה יופי.
אבל חשבון אני לא רוצה. ותפריד כינוכים אני רוצה.
כי אתה בדרך לבית דין של מעלה...
כן.
ממש שנייה לפני החשבון.
כן, אבל חשבון זה משהו מפחיד, וכינוח זה משהו יותר מנחם, שמגיע בסוף.
הבנתי. מקווה שהילדים שלך מאזינים.
אני מקווה שלתוכנית הזאת ספציפית הם לא מאזינים, אבל בעוד אולי עשור או שניים.
בעוד עשור או שניים ישבו פה שני מגישים וינהלו שיחה ביניהם, ואחד מהם יגיד, הייתי בקריאת שאול, לא עשור או שניים, חלילה.
עשור או שניים ישבו פה?
לא, לא.
מי ישב פה בעוד עשור או שניים?
תיקנתי. בעוד 8-9 עשורים.
כן.
ישבו פה שני מגישים, אחד מהם יגיד, שמע, הייתי אתמול לבית אלמין, אתה לא מאמין, עברתי ליד אחת המצבות, היה כתוב שם, אפשר תפריד קינוחים?
בוא נה, אתה יודע, זה מזכיר לי, ב-2016, או בספטמבר 2016, אני מקווה שאני לא טועה, בנימין נתניהו, הוא היה אז ראש ממשלה. והוא...
כבר אז.
כן, והוא נשא נאום באום. והנאום שלו אז, כאילו הטריק, הגימיק היה, שהוא בא בנאום אופטימי. הוא אומר, תמיד אני נותן פה פסימי. הוא אומר, אני נותן פה נאום אופטימי. בעוד עשור, כשיהיה כאן ראש ממשלה אחר, הוא יקצור את הפירות של הדברים שאני זורע במהלך כהונתי. ואני התמזל מזלי, ואני ראיינתי את ראש הממשלה נתניהו באיזה מלון בניו יורק אחרי אותו נאום. שאלתי אותו, אדוני ראש הממשלה, מה זאת אומרת, בעוד עשור לא תהיה ראש ממשלה?
אז אתה שכנעת אותו להישאר.
ואז הוא ענה לי, אתה שואל את זה בתקווה או בדאגה?
מה, ענית לו?
אמרתי לו, מה שאתה תחליט. לא תהיה כאן בעוד עשור. טריק של מראיינים, אף פעם אל תיפול לשאלה ששואל אותך מרואיין.
זה בעוד 2.5. אנחנו נחזור לרעיון הזה. ספטמבר 26.
טוב, עניין אחר. ענייני מלחמה או השפעות של המלחמה. איתנו הפרופסור רועי אדמון, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
אתה ראש תוכנית קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה.
נכון.
אתה בדקת את ההשפעה של חומרים שצרכו רבים, או לפחות חלק, מהמבלים במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, על ההתמודדות שלהם עם האסון שקרה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. ספר על זה קצת.
אז אני, לפני שאני אספר, אני אספר לכם בשמחה, אני רוצה רגע להתחבר לנקודה הקודמת, אני הזנתי בקשב רב לדיון ביניכם.
מה היית רוצה שיכתבו על המציבה שלך אחרי 120?
זה בדיוק מה שאני חשבתי לעצמי בזמן ששמעתי אתכם מדברים, ואני לא הייתי רוצה שיכתבו פרופסור על המציבה שלי, למרות שאני פרופסור. הנקודה היא שאני חושב שברוב המקרים אתה לא קובע מה כותבים על המציבה שלך.
זה מה ש...
מה אתה רוצה או לא רוצה, לא בטוח שזה רלוונטי.
כן, יפה.
ומה אנשים אחרים, מה הם תופסים שהיה המהות שלך, זה מה שכתוב על המצבה.
לא, אבל אם הדבר הזה נאמר עכשיו ברדיו, פרופסור, פרופסור אדמון, אם הדבר עכשיו נאמר ברדיו, ואהוביך שומעים אותך עכשיו, והם יודעים מה תרצה, אתה חושב שהם יפעלו בניגוד לרצונך?
נדמה לי שמה שהפרופסור רצה להגיד, זה ש...
עכשיו תקראו לי פרופסור? רועי.
כן, כן. מה שרועי, פרופסור, היא רצה להגיד, זה שהוא שכתוב על המצבה שלו עורך דין, זה אולי מלמד שהילדים שלו, כל מה שהם ראו בו, זה פרקליט, ולא בטוח שזה טוב.
כן.
אבל בוא נלך לענייננו.
נחזור לענייננו.
כן. כן.
אז באמת אנחנו חוקרים טראומה ותגובות לסטרס, כבר לפני השביעי באוקטובר ולפני מסיבת הנובה, כאשר נקודת המוצא ובעצם השאלה שמעניינת אותנו ומעסיקה אותנו, ודרך אגב מעסיקה הרבה מאוד חוקרים ומעבדות אחרות בארץ ובעולם, היא העובדה שיש שונות מאוד מאוד גדולה בתגובה לטראומה. אם ניקח 100 אנשים שכולם עברו את אותו אירוע טראומטי, ואפשר עכשיו על מגוון רחב של אירועים כאלה, אנחנו נקבל 100 תגובות שונות. ועדיין, אתם יודעים, טראומות קרו לאורך ההיסטוריה אין סוף פעמים, ויש על זה הרבה מאוד מחקר, ואנחנו יודעים שכ-90 מבין האנשים, 80-90 מבין המאה, בסופו של יום יהיו בסדר. יהיה קשיים, יהיה אתגרים, ואני אשמח להרחיב אתכם על הקשיים האלה, אבל בסופו של יום הם כנראה יהיו בסדר, ושוב, זה קצת תלוי בסוג הטראומה, ויש כן איזושהי קבוצה של 10%, 15%, 20%, שהם קבוצה שתפתח הפרעה נפשית, כרונית, פוסט-טראומטית, זאת אומרת, השימוש במונח פוסט-טראומה הוא היום שימוש מאוד שכיח, אבל זה בעצם מונח שמסמל הפרעה נפשית כרונית, שתקשה מאוד על איכות החיים של האנשים מעכשיו ועד יום אותם, וזה אצל קבוצה יחסית קטנה של האוכלוסייה, לא צריך זלזל, זה עדיין מספרים גדולים, בטח כשהיקפי החשיפה לטראומה הם כל כך גדולים, אבל באחוזים זה לא אחוזים מאוד מאוד גבוהים. השאלה שאנחנו רוצים לשאול אותה פה בהקשר של הנובה, וזאת הסיבה שבעצם שאנחנו עושים את המחקר הזה, זה מה קורה כאשר הטראומה עצמה נחווה תחת השפעה פסיכדלית. איך זה משפיע על בסוף הדרך, על התוצר הקליני, כי זה פשוט מעולם לא קרה.
זו שאלה, השאלה היא איך הם מתמודדים לימים, או איך הם מתמודדים בעת האירוע?
תראה, זה קשור, זה שתי השאלות מאוד מעניינות, אין עליהן ידע, ושתי השאלות קשורות אחת לשנייה. תסכימו איתי שאם החומרים משפיעים באיזשהו אופן על החוויה של הטראומה בזמן הטראומה, יהיו לזה גם השלכות לאורך זמן על הצלקת או היכולת להשתקם ולהתאושש לאורך זמן בעקבות
אוקיי. כאן אני מניח ששתי השאלות האלה קשורות גם לאיזה סמים נעשו במסיבה.
נכון, בוודאי, אנחנו באמת מבקשים מהנבדקים במחקר שלנו שישתפו איתנו פעולה ויחשפו בפנינו את סוגי החומרים השונים שהם צרכו בזמן האירוע.
אבל כאן אתה, סליחה רגע שאני עוצר אותך שוב, כאן אתה בעצם עושה את המחקר, איך אני אגיד את זה, על אלה ששרדו, לא על אלה שנרצחו, ואלה ששרדו, אני אומר את זה בזהירות כי אני לא באמת יודע, אבל אפשר אולי לחשוב שאלה ששרדו תפקדו טוב יותר מאלה שלא שרדו.
אני לא בטוח שזה המצב, אני חושב שגם יש פה אלמנטים של מזל, בסוף יש פה גם אלמנט.
לא, גם מזל בטוח, אבל השאלה היא רק מזל.
אם אני לקחתי לא יודע, איזה סם היה משפיע עליי לא טוב בסיטואציה? כי יש סמים שהיו משפיעים עליי טוב, נכון? יש סמים שהיו ממריצים אותי, מפקסים אותי, וכשהיו מתחילים לצוץ מחבלים, הייתי דווקא מתפקד טוב יותר אם לא הייתי על סמים, נכון?
יש סם שעושה בדיוק בדיוק את מה שאתה מתאר, שזה? אבל בדיוק, שזה נקרא אדרנלין, ויש אותו לכולם. וזה סם מאוד חזק. הגוף שלנו בסוף הוא המכונה כנראה הכי חכמה והכי נכונה שיודעת הכי טוב. סם האדרנלין הוא סם שמופרש באופן טבעי בגוף שלנו במצבים okay. כאלה, ולא משנה תחת איזה השפעה של חומרים היית, ברוב המקרים האדרנלין ייתן את ההשפעה שלו, יפקס אותך, ייתן לך אנרגיה, ייתן לך, יפעיל אצלך את המערכות של העוררות המאוד מאוד חזקה, וייתן לך את הבוסט הזה שאתה צריך לאותה okay. תגובה ראשונית, ברוב המקרים. והאדרנלין הוא כנראה פקטור מאוד משמעותי, שהשפיע בין אם אנשים צרכו סמים, ובין אם אנשים לא צרכו סמים.
מה קורה למי שכן צרך סמים?
אז אני רוצה רגע עוד, לפני שאני, להתייחס לעוד נקודה שמסבירה את הרלוונטיות של הסמים. תראו, אנשים שמפתחים פוסט-טראומה, בלי קשר לנובה, לאורך ההיסטוריה, זה אנשים שלא תמיד הטיפול עוזר להם. זה ברגע שההפרעה הופכת להיות כרונית, ובאמת הופכת להיות חלק מהמהות של הבן אדם, ולא מטופלת מספיק מהר, אצל הרבה מהאנשים זה קשה מאוד להחלים מזה ולהשתקם לחלוטין. בוודאי שיש כאלה שזה מתאפשר להם, יש תרופות, יש טיפולים התנהגותיים שעוזרים לחלק מהאנשים. אני מספר לכם את כל זה כי היום יותר ויותר תופס תאוצה גם טיפול בעזרת חומרים פסיכדליים. יש היום יותר ויותר תשומת לב ויותר ויותר דויות שאצל קבוצה של אנשים, זה לא תרופת קסם, תוך כדי טיפול התנהגותי, ללוות אותו גם במתן של חומרים כמו MDMA, מסייע לעיבוד של הטראומה אצל אנשים שכבר הטראומה שלהם הייתה לפני 20 שנה. אנחנו מדברים על אנשים שכבר סובלים 20 שנה, שניסו הרבה מאוד טיפולים שונים ולא עזרו להם, הם באים לטיפול התנהגותי ובעזרה בסביבה מאוד מפוקחת. הדבר האחרון שאני רוצה זה שישתמע, לכו קחו MDMA למי שיש לו PTSD, ממש לא. אבל בסביבה, תוך כדי טיפול, בסביבה תומכת ומבוקרת.
Okay. אבל רואי, קח אותי לשבעה באוקטובר, למסיבת נובה, okay. בקווים כלליים.
כן.
מה עובר על אדם שהשתמש ב... לא, תן דוגמה, מה היה הסם הפופולרי באותה מסיבה?
אז באמת הרבה, הרבה מאוד צריכו סם MDMA.
אוקיי.
Okay. היו סמים גם כגון LSD ואסיד, שזה היה הרבה מאוד גרס.
אז אדם שלקח MD או לקח אסיד ויש אזעקות ובאים מחבלים, מה עובר עליו?
זאת השאלה.
אבל אתה חקרת אותה, אז בוא תן לנו את התשובה.
אז המחקר הוא ongoing, המחקר הוא קורה, אוקיי? המחקר קורה ברגע זה. אני יכול להגיד לך, למשל, שאני יכול קצת להגיד מה קורה להם היום. אנחנו היום 5 חודשים ו4 ימים מאז האירוע. אבל האירוע, החוויה של מה יקרה איתו בסוף, זה תהליך שהוא דינמי.
לא ברור, אבל מה קרה איתו בזמן אמת?
אז בזמן אמת, הרבה מהם, באמת, האדרנלין נתן את ההשפעה שלו, והם הצליחו לתפקד, הסוטול, כן, ירד במרכאות, לאיזשהו פרק זמן מסוים, מי שהצליח והגיע למקומות של מסתור, בחלק מהמקרים, מהסיפורים שאנחנו שומעים, אז היה חזרה, של ההשפעה של החומרים הפסיכדליים, כי בעצם רמות האדרנלין יורדות. אבל כן שמענו גם כל מיני סיפורים על, אתה יודע, אנשים שהרגישו שזה לא אמיתי, כן, הרגישו שזה לא יכול להיות, איזשהו ניתוק מהסיטואציה. יש מגוון מאוד מאוד רחב של חוויות שאנחנו שומעים מהנבדקים שלנו. אני אגיד על זה עוד דבר אחד.
לא, אני זוכר שראיינתי את יסמין פורט, שהייתה מהניצולות של הנובה.
קיבוץ בערי.
כן, היא הגיעה לבארי, ואז הייתה שם באותו בית, שגם הופגז אחר כך. היא הייתה שם עם חבר שלה, והיא מתארת, אני לא יודע אם היא צריכה להתנתק מהסמים, או בהשפעת הסמים, הייתי מאוד חדה, והחבר שהיה איתי, ראיתי אותו קופה בהשפעת החומרים שהוא צרח.
כן. אז זהו, זה בדיוק הנקודה, שבוא נזכור רגע, נבין רגע, את החוויה הזאת, כמה שהיא חוויה מאוד מאוד קשה ומאוד טראומטית ומאוד מפתיעה. ואני אומר את זה כי גם אנשים שלא צרכו סמים, אוקיי, יגיבו הרבה פעמים באופנים די דומים. אתה יכול לקפוא, אתה יכול להגיד זה לא אמיתי. זאת אומרת, בואו נכניס את עצמנו רגע אחד לסיטואציה הנוראית הזאת, שאתה רוקד במסיבה בהייפ עם החברים שלך, באווירה חיובית, והדבר הזה קורה לך. אני אומר שגם אם אף אחד מהאנשים האלה לא היה תחת השפעה של שום חומר פסיכדלי, כנראה היינו רואים הרבה מאוד תגובות, שהן תגובות כגון לקפוא במקום, או להתחבא, או להגיד זה לא אמיתי. זה אירוע שהוא אירוע שהתגובה אליו היא תגובה פשוט, זה אירוע לא מהיום יום שלנו, כן? Out of the ordinary. וקשה לדעת מראש, עד שאתה לא נמצא בסיטואציה הזאת, קשה לך עצמך גם להגיד, בוא נשאל אתכם, איך אתם חושבים שאתם תגיבו חס וחלילה באירוע הזה? ואני אענה שאתם כנראה לא יודעים.
אני רק יכול לדמיין שאדם שלוקח סמים כאלה, מסוג MD למשל, וחווה חוויות שהן על גבול החוויות הרוחניות, מגיע לאיזה רמות גבוהות של עושר, ואז מגיעה מתקפה רצחנית כזאת, אני רק יכול לדמיין מה עובר עליו כשהוא מקשר תחושות כאלה אופוריות של עושר עם
אסון כזה.
מתקפה רצחנית,
כן. זה פשוט 180 מעלות ברגע. זה מקצה קיצוני אחד לקצה קיצוני, באמת קיצוני, בכל קנה מידה. שוב, מה שקרה בשביל לאוקטובר בנובה, בלי קשר לסמים הפסיכדלים, הוא הרי קיצוני בכל קנה מידה. אז המעבר הזה, החד הזה, המיידי הזה, הוא מכניס אדם להלם, בלי קשר לחומרים שנמצאים אצלו בגוף. אז השאלה שאנחנו רוצים לשאול, איך החומרים השפיעו באופן ספציפי על ההשפעה הקלינית, ושוב, זה קצת עדיין מוקדם מדי להגיד, כי הדברים, התהליכים עדיין מתגבשים.
טוב, אז אנחנו, אנחנו מחכים לטלפון ממך, כשיש לך תוצאות, כן. יותר חד משמעיות, פרופסור רועי אדמון.
אני אשמח לחלוק. אני יכול גם לספר לכם, אולי אני כן רוצה להגיד או להמליץ או להציע למי מבין שורדי המסיבה הנובה שמרגיש צורך וטרם עשה זאת, לפנות לעמותת לב בטוח, שהיא בעצם העמותה שמלווה באופן טיפולי את שורדי המסיבה. אני חושב, ויש כמובן גופים נוספים, כן?
אוקיי.
אני חושב בגדול שאנשים שמרגישים קושי, כדאי לנצל את האפשרויות השונות ולא להשאיר את הדברים בפנים.
תודה רבה, פרופסור רועי אדמון, מעניין מאוד, תודה.
בכיף, תודה לכם.
תשמע סיפור מעניין על הבחירות, תגיד לי מה אתה מבין ממנו.
כן.
מועצה מקומית משהד בצפון.
עד עכשיו אני לא יודע להגיד לך הרבה.
אוקיי. סיבוב ראשון, אף אחד לא קיבל 40%. שני המובילים, תאופיק סלימן קיבל 28.6%, וחסן עבדל פתח קיבל מעט פחות, 26%.
כן.
בגדול זה כמה אלפי קולות לכל אחד מהם. מה עושים? הולכים לסיבוב
שני.
בסיבוב השני, עבדל פתח קיבל 98.6%,
כן.
וסלימן תאופיק 1.4%.
כן.
1.4% בנתונים של ההצבעה אתמול, זה 4 קולות.
יפה.
סיבוב ראשון הוא קיבל כמה אלפים, סיבוב שני 4 קולות, שנניח זה הוא, רעייתו, וחלק קטן מילדיו.
כן, יפה, בעיניי.
כן, כבר כאן אותו סיפור.
רגע, אבל לא תשאל אותי שאלה?
כן.
מה הייתה השאלה?
נשמע לך הגיוני?
מאוד.
מאוד.
מאוד הגיוני.
כן.
כן.
כי מה? אלפי אנשים שהצביעו לסלימן תאופיק בסיבוב הראשון, התעדו לאפס, נהיו מים,
לא.
בסיבוב השני.
עברו לתמוך במועמד הראשון.
למה?
למה? כי נמאס להם מהמלחמות, מהריבים הפנימיים. הם הביאו...
לפני שבועיים הצביעו אליה לסלימן תאופיק.
הם הביאו... בסדר, הם הבינו שזה עת לאחדות. הם הבינו, ראו כמה מלחמות הפנימיות גובים... מלחמות...
איי, מישהו מקלקל לי. נו. פירס מקלקל לי את הסיפור.
בבקשה.
הוא אומר, יש רוטציה בשני המקומות.
מה זאת אומרת רוטציה?
ההצבעה היא תמיד מתחיל ראשון. יש דבר כזה?
נו, אז מה אם ההצבעה היא מתחיל ראשון?
כאילו סיכמו ביניהם.
לא הבנתי. הם התווכחו בסיבוב הראשון.
כן,
טובה. הם התווכחו בסיבוב הראשון, מי מתחיל ראשון?
לא, בסיבוב הראשון כנראה התווכחו כולם, או עם עוד מועמדים, מי אני רוצה שיהיה ראש הרשות.
יפה. ואז בסיבוב השני, מי שמנצח מתחיל ראשון לצורך העניין?
אז אתה אומר, אז למה לא?
לא, כי יכול להיות... יכול להיות
סיכום ביניהם.
לא סיכום ביניהם.
מה?
כי אז לא צריך ללכת לבחירות. יכול להיות שאתה ואני מתווכחים מי יהיה ראשון בקדנציה, אוקיי? אתה רוצה להיות ראשון?
מה זה אני רוצה להיות ראשון? יש בחירות. המנצח אמור להיות כל הקדנציה, לא?
לא, אולי הם הולכים לשיתוף פעולה ועושים הסכם רוטציה.
אבל מה זה רוטציה?
רוטציה לתפקיד, לא?
אבל הלכנו לבוחרים ושאלנו אותם מי הם רוצים שראש הרשות. הצביעו לאחד, וארבעה מהם הצביעו רק לשני. אז השני אמור להיות ראש המועצה? כשארבעה אנשים הצביעו לו?
אולי כולם יודעים שזה על מי ראשון או שני? לא יודע. מי, מה, מה, למה אתה, מי שכתב לך את זה, זה מי שאתה מאמין לו?
כן. הוא איש רציני.
תקריא שוב את ההודעה שלו?
כי יש רוטציה בשני המקומות, והצביעו מי מתחיל ראשון.
זה לא נשמע הגיוני. כותב לי אדם שהיה ראש עיר...
פירס, לא הבנתי את זה.
כותב לי אדם שהיה ראש עיר, כן. אין הסכם רוטציה על הרשות.
אז אני אומר לך עוד משהו, בכפר קנה אותו דבר. היה, הלכו ראש בראש לסיבוב שני. סיבוב שני, המנצח, אמר איזל דין, קיבל 98.8%, ויוסף הוואודה קיבל 1.2%, שאני מסתכל פה לפי הנתונים, זה 12 קולות.
טוב, לא יודע, נדון בזה מחר לדעתי.
אבל אתה יפה, אתה מאמין בדמוקרטיה, ואתה הולך עם זה עד הסוף. לא? אמרת לי, זה יכול להיות. שזה סביר, זה הגיוני.
מה זאת אומרת, זה יכול להיות? זה קרה.
משל, למה הדבר דומה? אני אדבר איתך בשפה שאתה מבין. אתה תל אביבי.
זה עכשיו התחיל, תן לי איזה...
אורנה ברביבאי...
איזה משל מעולמות הזה.
אורנה ברביבאי ורון חולדאי... נו. התמודדו בסיבוב הראשון. בניגוד למה שהיה, נניח ששניהם היו מקבלים 30% מהקולות בעיר.
כן.
הולכים לסיבוב שני. בסיבוב השני, רון חולדאי מקבל את כל הקולות למעט 4, ואורנה ברביבאי, שבסיבוב הראשון הצביעו לה 30%, מביאה 4 קולות. נשמע לך הגיוני?
כן, אם זה קרה, אז כן. אם זה קרה, זה הגיוני.
תודה רבה לך.
אם זה קרה, זה הגיוני. הרי יכול להיות שבינתיים קרו דברים שנחשפו, לא יודע, נחשף שרון חולדאי פתאום, לא יודע, מחלק קרמבויים לכל... בתל אביב אתה לא יודע את זה. מאוד אוהבים קרמבו. חילק לי את כל הדברים קרמבו, ואורנה ברביבאי אמרה, אני מחלק את קרמבו מוקה, ואף אחד לא רוצה קרמבו מוקה, נגיד.
אחרי השידור אתה תספר לי מה זה הדבר הזה שאתה לוקח, בסדר?
כן.
זה עושה טוב.
זה מעולמות האייטם הקודם.
נכון.
אותו ראש עיר לשעבר מעלה את השאלה, אולי אחרי 2.5 הנבחר פורש, ואז יוצאים לבחירות מיוחדות.
לא, הבחירות מיוחדות סבבה. אז אתה חוזר אל הבוחר, והוא יבחר את מי שהוא רוצה.
לא יודע. אתה תבדוק את זה לקראת השידור
שלך. אולי נביא מחר את ראש המועצה. או היום. אם היו מקשיבים לנו שמעבר לזכוכית, אולי הם היו...
מי ששומע אותנו בחוץ ויכול להביא אותו לשידור, שיביא.
טוב, אתמול הייתה לנו כאן שיחה עם מנכ״ל משרד הדתות, יהודה אבידן, בעניין דבריו של הרב יצחק יוסף.
כן, הראשון לציון אמר בשיעורו השבועי עם צאת שבת, הוא אמר, אנחנו לא נתגייס, ואם תכריח אותנו נתגייס, אנחנו לא נהיה פה. אנחנו נרד מהארץ, ניסע מכאן, נקנה כרטיסי טיסה ונסע. שאלנו את יהודה אבידן למי, בשם מי, הרב הראשי מדבר, הוא אמר, כל לומדי התורה בישראל. כל לומדי התורה בישראל. תיזהרו אז מלימוד תורה, שלא תמצאו את עצמכם בחול, אם אתם אוהבים את ארץ ישראל. וגם הוא אמר, אנחנו שבט לוי. שבט לוי לא הלכו למלחמה.
אז אתמול ניהלנו את השיחה הזו מהעיניים של מי שלא נמצא במגזר החרדי, נדמה לי, נכון?
למה דיברנו עם יהודה אבידן?
כן, אבל אנחנו עשינו לאתגר אותו מהמקום של מי שלא נמצא בעולם הזה.
זה מה שאנחנו עושים.
עכשיו כן. ננסה להבין קצת איך נראים הדברים או נתפסים בתוך העולם החרדי.
לא, זה גם מה שעשינו עם יהודה אבידן. אני לא יודע, למה אתה... אתה כאילו... אתה כאילו מותח לנו ביקורת על אתמול...
קח את האייטם הזה. קח אותו לאן שאתה רוצה.
אתמול דיברנו עם אדם שמגיע מהחברה החרדית, והיום אנחנו גם מדברים.
אני הולך לבדוק מה הולך במשהד, ואתה תמשיך.
איציק קרומבי הוא מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, והוא גם מחבר הספר בסוגריים, המומלץ, כי קראתי, יש שתי קטגוריות של ספרים, יש ספרים מומלצים, יש ספרים שקראתי, הם לא בהכרח הולכים ביחד, במקרה הזה זה הולך ביחד, ספרו נקרא כשהחרדים יהיו רוב.
שוחחנו איתו על הספר.
נכון, נכון, בסדר. איציק שלום.
שלום, שלום.
אהלן. מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור. ברוך השם.
האם האמירה הזו של הרב הראשי, יוסף, האם היא משקפת את הלכי הרוח בחברה החרדית? נרד מהארץ ולא נתגייס.
משקפת סנטימנט אחד שקורה בחברה החרדית, והיא לא משקפת סנטימנט אחר שקורה בחברה החרדית. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, ואולי טיפה מתחבר רגע לאייטם הקודם. באייטם הקודם אנחנו, וגם אנחנו רואים את זה בפוליטיקה החרדית המקומית, מצביעים כקבוצות. אני חושב שאולי זה חלק, זה יכול גם לתת איזשהו הסבר אולי על מה שקרה שם בשתי הרשויות האלה, עם השינויים המאוד משמעותיים האלה באחוזי הצבעה. שיש בעצם הצבעה שהיא הצבעה קולקטיבית. היא לא כל אחד כאינדיבידואל, מצביע כי הוא קיבל קרמבו, אלא החליטו כקבוצה, כאיזושהי הנהגה שמחליטים אחרי מי הולכים, ושם סוגרים את הדיל ונגמר הסיפור. אנחנו יכולים לראות את זה בבחירות בערים החרדיות, ראשרים חרדיות שנבחרו עוד לפני שהיה בחירות בכלל. חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק הנבחר, שיהיה לו בהצלחה, נבחר לבחירות שלו כבר לפני 5 שנים או 6 שנים, באיזשהו הסכם בינו לבין רובינשטיין, הוא היה ראש עיר, התפטר, רובינשטיין התמנה, ובבחירות הבאות אנחנו תומכים בזייברט. והמקום שלו מובטח, וזה בכלל הקמפיין הוא רק ככה מסביב. והתופעות האלה גם בחברה החרדית, אגב, גם בנושא הגיוס, בחלק מהמקומות הם הסנטימנט, יש איזושהי השגה פוליטית, רבנית, לא משנה רגע איך נחלק אותה בתוך העולם הזה, אבל בסופו של דבר שמחליטה על הקו. אבל יש עוד סנטימנט, והסנטימנט זה הצעירים החרדים, שמסתכלים רגע על עצמם, ומסתכלים על המקום שלהם בתוך המרחב הזה שהם נמצאים, בתוך החברה החרדית, בתוך החברה הישראלית, מסתכלים על מה שרואים, הם יוצאים לעבור, הם פוגשים אנשים שיוצאים למילואים, שנלחמים, שחס ושלום נהרגים, נפצעים, שיש להם קרובי משפחה, שכל מה שהם רואים פה מסביב, הם רואים, והם רוצים להרגיש חלק, הם רוצים להיות חלק, והם רוצים לדעת שהם גם חלק מהדבר הזה, ואם צריך אותם בשביל להילחם, ואם צריך אותם בשביל כל דבר אחר, אז הם גם רוצים להיות חלק. זה עוד לא מתרגם למציאות בשטח, מהרבה סיבות, אבל אנחנו כן רואים סנטימנט מאוד מאוד חזק, גם בסקרים שיש וגם בפעולות בשטח שקורות, של הרבה יותר חרדים שמבינים שהם צריכים להיות חלק. ואני אפריד רק בין לומדי התורה לבין אלה שלא תורתם אומנותם יום-יום.
רגע, אבל בוא שוב נלך לעמדת הבסיס או לשאלה הראשונה. בגדול, איך במגזר, אני יודע שהמגזר הוא דבר גדול והוא מחולק להרבה קבוצות, ועדיין בהכללה, איך רואים את הדברים שלו, של הרב יוסף? כמה אחוז במגזר החרדי שמעו את הדברים שלו ואמרו, מעולה, זה בדיוק מה שאת צריך להגיד.
קודם כל, אני חושב שחלק גדול מהחברה החרדית לא לגמרי מבין את האירוע, ומבחינתו זה עוד איזשהו גל שעובר, והם יגידו, וככל ש... לא יודע, לפיד אומר שאני...
לא, עזוב את לפיד, אני שואל על הדברים שלו, בוא נניח שאין תגובות על זה, רק הוא.
ברור שזה לא מציאותי, ברור שזה לא אמירה שהיא מחוברת למציאות. אני חושב שהאמירה אומרת בגדול, את לומדי התורה, את הישיבות עצמם, בישיבות אל תיגעו. בישיבות אל תיגעו. ואני חושב שרוב החברה החרדית מתחברת למסר הזה. רוב מכריע של החברה החרדית מתחברת לאמירה של עם תלמידי הישיבות עצמם, אלה שיושבים עכשיו, החבר'ה הצעירים, 18 ו-19 ו-16, שיושבים בישיבות ולומדים, בהם אנחנו לא נוגעים. ואני חושב שהחברה הישראלית כולה, וגם החברה החרדית, מפספסת בענק בעצם לקיחת הדיון למקום הזה. כי בוא נסתכל על החברה החרדית היום, התפרסמו לפני יומיים נתוני תעסוקה מעודכנים, 57% מהחרדים כבר עובדים, גברים. למה הם לא התגייסו? 57%. הרי אנחנו מדברים היום על אחוזי גיוס של חרדים שזה כלום עם כלום, כן? מאות בודדות, ואיך תגדיר עכשיו שם מי באמת חרדי ומי לא? לא משנה, עזוב רגע, זה כלום. חרדים לא מתגייסים. אבל יש 57% מהחרדים שעובדים. הם לא לומדים תורה כל היום. למה הם צריכים לעזוב את הארץ חס ושלום או אמירות כאלה? ברור שזאת לא אמירה, וגם בתוך הציבור החרדי זאת לא אמירה. אלא המאבק, כל זמן שהם רוצים לגעת בעולם התורה, בקודש הקודשים של החברה החרדית, שעליה כל החברה מבוססת, אז כן, אז יש איזושהי התנגדות מאוד מאוד חזקה, ואומרים, אנחנו, מה שנקרא, יארג ואל יעבור על הדבר הזה. אוקיי.
בוא רגע שנייה, נצא מהוויכוח הזה שאנחנו מנהלים אותו כבר שנים, על כן בחורי ישיבות, לא בחורי ישיבות, ובוא נתחיל לחשוב רגע מה אנחנו עושים, ואיך מדינת ישראל, שאגב לא עושה כלום באירוע הזה, כלום, לגרום ולנסות שנייה לייצר מנגנונים לאותם צעירים חרדים שיוצאים לעבוד, שהולכים ללמוד, שהולכים לאקדמיה, איך אני מאפשר להם כן לעשות? אז יש קצת בשירות לאומי, יש קצת מסלולים צבאיים לאחרונה שכן רגע נכנסים לתוך הדבר הזה, אבל שם לב הסיפור, ואותו אנחנו מפספסים, בענק לדעתי, בענק.
איציק רומבי, תודה רבה לך.
תודה.
דיברת על משהד.
כן, בוא תזכיר רגע את הסיפור במשהד.
היה סיבוב ראשון במשהד. בסיבוב הראשון ניצח בקטנה. תאופיק סלימן קיבל 28.6%. מעט אחריו, חסן עבד אל פתח קיבל 26%. זה אומר שכל אחד מהם קיבל כמה אלפי קולות. 2000 ומשהו, 3000. והלכו לסיבוב שני, כי אף אחד לא קיבל 40%. סיבוב השני נערך אתמול, ומהקרב הצמרות הזה בסיבוב הראשון, הגענו לסיבוב שני שבו חסן עבד אל פתח מנצח עם 98.6%, וסלימן תאופיק מקבל 1.4%, שזה אומר, אם אני מחשב פה נכון, 4 קולות. אני מזמין אותך לברך את המנצח, שלא לומר המנצח הגדול של הבחירות האלה.
9:42, בקלמן ליברמן אנחנו מבקשים להגיד שלום ובוקר טוב ואף ברכות לחסן עבד אל פתח, ראש המועצה נבחר במשהד. שלום אדוני.
שלום לך, בוקר טוב לכולם.
מברוק גדול.
תודה רבה לך, באמת תודה.
כמה במתח היית?
לא הרבה.
לא?
כן, אפשר להשיג את זה מהתוצאות, לא?
מה, אבל זה בהליכה ממש.
טוב,
הליכה בפארק של משהד, ככל שיש כזה.
הציבור במשהד ועוד כפר, כפר קנה ועוד כפרים אחרים.
אמר את דברו.
נכון, זה לא פעם ראשונה שאנחנו הולכים על מהלך כזה, שמין הבנות כאלה בין שני המועמדים שעולים לסיבוב השני, שעושים, בוא נגיד, לא הסכם, אלא הבנות, שאחרי חצי התקופה ראש המועצה המקיין מתפטר, ואז יהיו בחירות חדשות, ומי שהיה בסיבוב השני איתו, אז הוא מתמודד יחיד, והוא נבחר לרשות המועצה.
למה אבל?
טוב, למה? קודם כל זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, זו קדנציה השנייה שאנחנו הולכים על דבר כזה, וזה רק מביא רגיעה לכפר, וזה רק מביא סגסוג, ובוא נגיד לא צריך להיכנס לכל הדברים האלה, אולי זה יגרום לסכסוכים בסוף.
אבל לא כדאי לעשות בחירות ולראות מי הציבור הכי רוצה. אגב, אני אגיד לך מה הכי מסקרן אותי בסיפור שלכם?
מי אלה שהצביעו בכל זאת?
מי הארבעה שהצביעו למועמד השני?
לא יודע, את האמת, אני לא יכול להגיד לך מי הארבעה שהצביעו. לא יכול להיות.
אבל תבוא איתם חשבון.
לא, חס וחלילה, מה בטוח?
לא, אבל תגיד, מדינת ישראל קבע שפעם בחמש שנים יש בחירות. אתם לא מתחמנים את השיטה פה?
שמע, במדינת ישראל לכל דבר יש משהו עוקף את הדבר הזה. לדעתי זו שיטה שהוכיחת עצמה במגזר הערבי וחסכה, בוא נגיד, הרבה בעיות.
אבל איך אתם מודיעים לציבור שלכם שזה מה שסיכמתם?
אנחנו מודעים את זה, קודם כל, כל מי שהיה מתמודד, כל אנשי הכפר מוזמנים לאירוע הזה, שיש, בוא נגיד, מין הבנות כאלה בין שתי המשפחות, בין שני המועמדים, ואז כולם מברכים, ואז כולם משלימים עם זה, וממשיכים הלאה.
אז אתה ראש מועצה לשנתיים. עוד שנתיים אתה מתפטר, וכבר אנחנו יכולים להודיע למשרד הפנים, להיערך לבחירות חדשות.
נכון.
שבהם ינצח המועמד שהיה נגדך.
שקיבל 4 קולות אתמול.
בדיוק. שאני גם אתמוך פה.
מבטיח?
בוודאי.
שלא תהיה אתה 4 קולות שלא מצביעים לו.
בלי טריקים ובלי שטיקים?
מילה אצלנו זו מילה, אדוני.
טוב. בהצלחה. מה הבשורה שאתה מביא למשהד הבוקר הזה?
הבשורה שאני מביא למשל, שקודם כל משל תהנה בחמש השנים הקרובות, ובוא נגיד ברגעה, בסגסוג, ואני אגיד חג שמח לתושבי משל ולמוסלמים בחג הרמדאן, חג שמח.
תודה רבה.
תודה רבה.
בהצלחה.
תודה. רואי שרון, כתבנו הצבאי, שלום.
אהלן.
מה קורה?
מה קורה זה שהותר לפרסום שבלילה שבין שבת לראשון צהל בהכוונת שבק תקף את היד שעל פי המידע המודיעין שם נמצא מרואן איסה. מרואן איסה מספר 3 בחמאס, הסגן של מוחמד דף. צהל ניסה לחסל אותו. האם הוא חוסל או שרד? נמצין לתוצאות, כמו שאנחנו רואים בדיווחים בשעות האחרונות בחמאס, מנסים לבדוק האם מרואן איסה חוסל או לא חוסל.
שוב, איפה זה היה? איפה הוא היה?
בנוסרת, מחנה הפליטים נוסרת, זה אחד ממחנות המרכז ברצועת עזה, ושם לפי המידע המודיעיני שעה מרואן איסה כבר בחודשים האחרונים, לא רק בימים האחרונים, ובמוצאי שבת בלילה, מטוסי קרב תקפו את היעד הזה, ובעצם ניסו לחסל את מרואן איסה. עדיין אנחנו לא יודעים להגיד האם הוא חוסל או שרד, נהרגו שם פלסטינים לפי דיווחים ברצועה, וגם נפצעו כמה, אבל כבר ראינו לדוגמה כשחוסל רנדור בתחילת המלחמה, המחת צפונית של עזה בחמאס, גם אז לקח יותר משבועיים עד שהגיעו תוצאות האמת, שהתברר בסופו של דבר שהוא חוסל בתקיפה של חיל האוויר, גם אז היינו שבועיים בידיעה הזאת, שניסו, שצהל ניסה לחסל אותו, אבל עדיין לא ידוע אם חוסל או לא, בסופו של דבר התברר שהוא חוסל. גם עכשיו ייתכן שמרואן איסה חוסל. וזה הישג, אם זה נכון, זה הישג אדיר למודיעין הישראלי, למערכת הביטחון, למדינת ישראל. מדורג שלישי בחמאס, בכיר מאוד בחמאס, הסגן של מוחמד, מישהו שישראל כבר מאוד מאוד רוצה לחסל אותו כבר מתחילת המלחמה, כמובן ביחד עם סינואר ועם דף, וייתכן שהפעם החיסול הזה הצליח, אבל עדיין אין לנו תשובה סופית.
רואי, אבל נוסרת, לא יודע מה קורה היום, אבל היינו בתוך המקום הרבה זמן, לא?
לא, דווקא בנוסרת, זה אחד ממחנות המרכז, אם אתמול דיברנו על לאן ילך התמרון אחרי חאן יונס, אז הזכרנו שני מקומות שצהל כמעט לא תמרן בהם בצורה קרקעית. רפיח ומחנות המרכז. נוסרת, הייתה שם קצת פעילות קרקעית, אבל זה לא מגיע להגדרה של תמרון קרקעי מקיף, מכל מיני סיבות, אבל בשורה התחתונה צהל ידע והשבק, המודיעין הישראלי למעט, ידעו שמרואן איסה נמצא שם, ליאור לוי דיווח לפני כמה ימים שמרואן איסה נמצא באזור אחר מסינואר ודף, והאזור הזה הוא נוסרת, ועדיין אין לנו תשובה, נקווה כולנו שהוא באמת חוסל, אבל בכל מקרה זה היה יעד התקיפה, ובדקות האחרונות גם מותר לפרסם את זה, שזה דווקא סימן חיובי, זה שמתירים לפרסם את זה, זה יותר מעיד על סיכויים הולכים וגוברים שאכן החיסול הזה הצליח.
כן, אם כי הזכרת שהוא, הזכרת שהוא סגנו של מוחמד דף, לגבי הבוס שלו, היו כמה וכמה 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 מקרים שבהם כבר חשבנו שהוא אינו.
נכון.
לפחות רובו.
אז בשורה התחתונה, אנחנו עכשיו פשוט נמתין לתשובה הסופית, האם הוא חוסל או לא חוסל, אבל לפחות הסימנים כרגע חיוביים, ישראל ניסתה לחסל את מרואן איסה.
טוב.
זה ייתכן שהוא חוסל, אנחנו כמובן נעדכן אם יהיו לנו תשובה סופית.
נקרא תהילים הפוך, לא יודע איך זה נהוג אצלכם.
מהסוף להתחלה.
רואי, תודה רבה.
להתראות.
טוב, אנחנו לקראת סוף התוכנית. יש הרבה מאוד תגובות לשיח הכיתוב על מצבות.
כן.
שנתנו פה, והרבה אנשים אומרים, גם אתה הזכרת את זה, שהנפטר ברוב המקרים לא זה, לא הוא זה שמחליט מה יהיה כתוב על מצבתו.
כן.
כותב לי חברנו, עמיתנו, מנדי גרוזמן, אבא שלי היה המנסח הרשמי של המצבות במשפחה. של אבא שלו, ויש עוד 7 אחים שיהיו בריאים, של ההורים של אמא שלי, כמובן, ולמשל גם של חבר טוב שלו שנפטר לפני כמה שנים, ואשתו ביקשה מאבא שלי שיכתוב את המצבה. עכשיו, כשהיינו צריכים לנסח את המצבה שלו, מאוד התקשינו, כי זה היה תפקיד שלו. בפועל, מה שעשינו זה להשתמש בעקרונות שלו בניסוח, כי כן. הייתה לו ממש תורה בזה. אחד העקרונות המרכזיים שלו היה למעט בתאריכים ולהתמקד בעובדות. לדוגמה, לא הלמדן, אלא עסק בתורה, שזה בהתאם לתפיסה החבדית, שהצמדות לאמת חשובה גם ובמיוחד אחרי 120 של אדם. אביו של מנדי יוסי גרוזמן.
על העניין של הצמדות לאמת, אחרי מותו, ובפרט אחרי מותו של אדם, אני אספר סיפור מחר, כי הוא סיפור שיקח שתי דקות ואין לנו אותן, על רב אריה לוין. הצדיק הירושלמי הנודע. יש לו סיפור מקסים על הדבר הזה.
מהדקה שיש לך לא תספיק, אתה
אומר? לא, אני צריך למצוא את הסיפור הזה כדי לקרוא אותו. זה יהיה מחר. באמת סיפור יפה. עם הרבה מוסר השכל.
טוב, אז לקראת סיום, יש משהו קטן שאני רוצה להשמיע לך. בסדר?
כן.
עוד הסיום, בבקשה.
חשבתי שאתה רוצה להודות בכישלון שלך אתמול. חשבתי שאתה רוצה להפתיע אותי ולהודות.
לא, אני רוצה להשמיע לך את זה, זה ממש מה שאני רוצה לעשות.
כמו להוויכוח פה.
אני ממש הייתי רוצה להשמיע את זה. בוא נשמע ביחד את אות הסיום, בסדר? בוא לא נפריע לו, רגע, זה אות יפה, תקשיב,
תקשיב. עזוב, אז טעית, אז מה, צריך להרוג אותך על זה?
מה, אני מרואן איסה?
דבקת את החדשות שטעו בגללך, אז מה?
נדב רוזמן, אתה לא רוצה לשמוע את זה.
חלק מהחיים.
בגלל, אתה לא רוצה לשמוע את אותו ציון, זה מה שאתה אומר. מרואן איסה, אחרת המשדר הזה.
אבישי סמברג, אבישג קוראים לה.
טוב, נדב רוזמן, נדב רוזנצוויג, לי לאופר, יוראי פיקר, והמדליסטית האולימפית שתעלה לפריז בקיץ, אבישג סמברג. קלמן, תודה רבה.
סף להתראות.